אנחנו נמצאים עכשיו בשיעור השישי, אם אני לא טועה, על מאמר למהלך ההידרות בישראל. סיימנו את פרק א'. מאמר הזה, מאמר למהלך ההידרות בישראל, שעושה סקירה של כל ההיסטוריה האנושית והישראלית, ומתוך כך גם ביחס לנפש האדם הפרטי. בפרק א', שזה היה פרק המבוא של המאמר, הרב נתן לנו את הגדרות היסוד של המאמר, אידאה אלוהית ואידאה לאומית. הסביר שאני, עוד פעם, כל פעם אני חוזר הדברים בקצרה כדי שנוכל להיכנס לעניינים, הסביר שישנם שני כתבים שכל המציאות האנושית נעה ביניהם. קוטב אחד זה השאיפה של האדם ושל החברה אל האלוהים, אל הנצח, אל האלמוות, אל כל מה שהוא... תודה רבה, אחי.
בשולחן,
קרה. אני יעזה. קצת זה וקצת זה, תודה. תביאו. מה אתם, זה לא בשידור, היינו פותחים פה שולחן, זה לא תחשבו, אני פשוט מתבייש כאן, לא נעים. כאילו שאשתי רואה את זה, וכל פעם נקבל אחרי זה ריג'קטים על העניין, אז לכן... אני אומר שיש אידאה אלוהית, זאת אומרת, יש שאיפה של האדם אל הצד הרוחני, לצד שמעבר למוגבלות של העולם הזה, ומצד שני יש לאדם ולחברה שאיפה אל המציאות החומרית, האידאה הלאומית, שהשאיפה היא לגרום לאיזון ולהרמוניה בין שני הכתבים הללו, בניגוד לדתות מסוימות, או תכף נראה לתרבויות מסוימות, שמנסים להתמקד אך ורק בצד אחד של המפה, זאת אומרת, או ליצור חברה רוחנית דתית, או ליצור חברה חומרנית חושנית. האידיאל של העולם, דרך עם ישראל, כמו שנראה, זה להגיע למצב של השלמה בין הכוחות הללו. גם ברמה הציבורית החברתית, ששם זה בא הכי לידי ביטוי, וגם כמובן ברמה האישית הפרטית. עוד היום אנחנו מתחילים את פרק ב', אני רק מסכם. מה שראינו בפרק א' זה שישנם את שני הכתבים הללו, והרב מתוך כך, פרס לפנינו את כל יצירת החברה האנושית אצל הגויים, אצל אומות העולם, ששם האומות מנסות גם ליצור באופן זה או אחר איזשהו תמהיל בין שתי האידאות הללו, אבל מכיוון שהאיזון לא נמצא שם באופן מובנה, כמו שאמרנו שקודם כל מופיע הצד החומרי ורק לאחר מכן מופיע הצד הרוחני האלוהי, אז מעלה בשלב זה או אחר, מכל מיני סיבות שהרב פירט אותם, נוצר פירוד בין האידאות, זאת אומרת החברה מתנתקת מאידיאל, מהערך, מהחזון שלה, ובסופו של דבר זה מביא אותה לאבדון, וזה מה שראינו פעם אחרונה, שהרב סרטט בצורה מאוד מאוד מדויקת, ומאוד מאוד, הוא עם שאר רוח, הוא כתב את זה, אמרנו, בתקופה שבה החברה החילונית עשתה רושם של הצלחה, ויחד עם זה הרב מנבא שחברה שהיא חילונית, זאת אומרת, חברה שנתקה את עצמה מהאידיאל, מאלוהים, זה רק עניין של זמן עד שהיא תלך ותתפרק, איך שהוא כינה אותה, מוות שחור, דומם וקר, ותעלה מעל במת ההיסטוריה. עד כאן זה הפרק א'. עכשיו פרק ב', זה פרק כמו שהכותרת שהרב צבי יהודה נתן לזה, כן, אמרתי לכם, הרב צבי יהודה ערך את המאמר ונתן לו כותרות, עוד בחייו של הרב, זה באיזשהו מקום יצירה משותפת של הרב ושל הרב צבי יהודה ביחד. הרב צבי יהודה נתן כותרת לפרק ב', האידאה האלוהית והאידאה הלאומית בישראל. זאת אומרת, לאחר שהבנו את מושגי היסוד של המאמר, עכשיו אנחנו רואים איך זה מופיע בעם ישראל. כמו שאמרנו שהכיוון הכלי זה להראות שבעם ישראל הדברים מופיעים בצורה הרמונית, ולמעשה מאמצע פרק ב' עד סוף המאמר, הרב קוק יתחיל לעשות סקירה היסטורית של עם ישראל. זאת אומרת, אחרי שהוא הסביר לנו מה זה אידאה אלוהית, מה זה אידאה לאומית, ואיך זה מופיע בעם ישראל, עכשיו הוא יראה איך כל מהלך ההיסטוריה הישראלי הוא למעשה חתירה לאיזון בין שתי הידעות, ומתוך כך כל הדתות, כל התרבויות, כל התנועות העולמיות, הם פועל יוצא של הדבר הזה. אז אני קורא. מתוך ההכנה לרעיון האלוהי, כן, עמוד קוף דלת, באורות בהוצאת מוסד הרב קוק, מתוך ההכנה לרעיון האלוהי, מתוך הנטייה העצומה של רוח האדם בכללו, להתבסס על יסודו של זה, ולמצוא שם, מה זה זה אגב? שוב תחבירית. הרעיון האלוהי, אמרתי, לא לעזוב את הדבר הזה. בכתבי הרב קוק, מי שרוצה פעם להבין את הדברים בפנים, חייב לעבוד על התחביר. בסדר? זה... חלק מאוד גדול מההבנה אצל הרב קוק, פשוט לשמור על ראש של התחביר.
מה זה?
מה זה? תחביר הכוונה עם מבנה המשפט. זאת אומרת, הרב קוק, אמרתי, המשפטים שלו הם נראים לנו מאוד מסובכים, וזה נכון, הם מסובכים מכמה סיבות. א', כי הרעיונות הם עמוקים, ב', זה סגנון שלפני 100 שנה, וג', הוא כותב בתחביר קשה. בסדר? אז אני אומר שמי שכל פעם יעצור באמצע משפט, ושהוא אומר מילות יחס, זה, הוא, וכל הדברים האלה, ועכשיו ינסה ללכת אחורה להבין למה הרב התכוון, יראה שזה הרבה יותר קל לו להבין את המשפטים. זה כמו גמרא. קצת צריך פה לעצור, אבל זה ניתן. אז שוב, מתוך ההכנה לרעיון האלוהי, מתוך הנטייה העצומה של רוח האדם בכללו, ולהתבסס, כן, רוח האדם רוצה להתבסס על יסודו של זה, של הרעיון האלוהי, ולמצוא שמה, ברעיון האלוהי, את מחסהו ובסיס עמדתו, ההמשכה מתוך ההכנה אל ההמשכה הפנימית, אל האורה והמנוחה, אל הרוממות ועל מוות שברעיון האלוהי, מתוך כל זה סובב הולך רוח האדם לבקש את מגמתו בדרכים שונים, בחזיונות מתנגדים זה לזה, בערבוביה של ערפילי צלמוות עם ניצוצי נוגה, עד שבא הביטוי החי של האידאה האלוהית בלבוש הסגנון הלאומי ברום הגובה והתאמה, שזה עם ישראל. זה פסקת המבוא של הפרק. בהתחלה הרב חוזר שוב על הרעיונות שדיברנו בפרק הקודם. מתוך ההכנה לרעיון עלי, מתוך זה שלכל אדם באשר הוא אדם, יש הכנה לרעיון עלי, יש לאדם שאיפה בלתי בחירית, בלתי רצונית, תמיד לגעת באלוהים. זאת אומרת, לחפש איזשהו אידיאל, לחפש משהו שינחה אותו בחיים. כן, מה שאמרנו, החלום שאיתו מתחיל ספר הכוזרי. כוונתך רצויה, מעשך אולי אינו רצוי, אתה הולך ומיישם את השאיפה הזו בכל מיני צורות לא טובות, אבל זה שלכל אדם יש כוונה, יש רצון לגעת במשהו שהוא מעבר למוגבלות, לחפש ערך לחייו, זה מושכל יסוד. מתוך ההכנה לרעיון האלוהי, מתוך הנטייה העצומה של רוח האדם בכללו, להתבסס על יסודו של זה ולמצוא שם את מחסהו ובסיס עמדתו, מתוך זה שאדם כל הזמן חותר בכל חייו, תמיד לגעת באלוהים, מה שיבוא לידי ביטוי למשל בשאיפה של האדם כל הזמן לעוד, זה שאנחנו כל הדבר רוצים, ממצים אותו ורוצים להגיע לדבר נוסף, נכון? קראנו משהו ספר מסוים, כמה שהוא יפה ומרתק, עכשיו לקרוא אותו שוב זה כבר משעמם, מחפשים משהו חדש. הרצון של האדם להתקדם בכל המישורים. הרצון של האדם להשאיר חותם אחרי המוות, להוליד ילדים, ליצור יצירה. הכל זה פועל יוצא מזה שיש מלאך שמכה על קודקותינו ואומר לנו גדל. יש כל אלוהים שדופק בלבנו, במיוחד יש באדם נטייה עצומה ללכת ולהתקדם. לא להישאר איפה שהוא, לא להישאר מוגבל, אלא להתחבר אל הנצח. בסדר? זה המשמעות של הנטייה העצומה, ההמשכה הפנימית של האדם, אל מה? אל האורה והמנוחה, אל הרוממות ועל מוות שברעיון האלוהי. אמן, השאיפה להידבק באלוהים זה בעצם השאיפה להידבק בעל מוות, לא למות. אמרנו, יצר המין זה הביטוי הכי חזק שקיים באדם, בשאיפה שלו להתחבר לחיי הנצח. בכל אופן, מכל הדברים האלה שכבר דיברנו עליהם הרבה בפרק א', מתוך זה סובב הולך רוח האדם לבקש את מגמתו בדרכים שונים. השאיפה הזו של האדם אל אלוהים היא יוצרת את כל גלריית האמונות, הדתות ואורח החיים שבעולם. כל אדם מתוך השאיפה הזו לאלוהים, מתוך השאיפה שלו להתקדם, מתוך השאיפה למצוא ערך, מתוך השאיפה למצוא התקדמות מעבר למוגבלות שלו, הוא הולך ויוצר לעצמו דפוס חיים. בסדר? בחברות זה יבוא לידי ביטוי שוב בדתות ממוסדות, בחברות לא דתיות זה יבוא לידי ביטוי באיזשהו מסגרות חיים פוליטיות, וכל אדם פרטי יוצר לעצון סופו של דבר איזה שהם דפוסי חיים, במה הוא מאמין, במה הוא לא מאמין, מה חשוב לו יותר, מה חשוב לו פחות. בסדר? כל זה יוצר את, סובב הולך רוח האדם לבקש את מגמתו בדרכים שונים, בחזיונות מתנגדים זה לזה. אנחנו מוצאים שני אנשים או שתי תרבויות, או שתי דתות, שהם לכאורה שניהם שואפים לאלוהים, על כל אחד בכיוון מנוגד לשני. זה שם את הדגש לצורך העניין על הרגש, למשל הדת הנוצרית, וזה שם את הדגש על השכל, אם אפשר לקרוא לזה ככה, בדת המוסלמית. זו אולי לא דוגמה כל כך טובה, כי זה לא כל כך חד משמעי, אבל נקרא לזה, הדתות שמים את הדגש על הרגש, על החוויה הדתית, והעולם החילוני שם את הדגש על הרציונל, על השכל. יש אדם שמעמיד לחייו את האידיאל, זה הפרט, האידיאל זה התחושות שלי, החוויות שלי, ויש אדם שמעמיד לחייו את האידיאל, זה הלאומיות. וזה יוצר עכשיו מפלגות שונות, כל המלחמות בעולם, כל ההתנגשויות, כל החיכוכים, הם הכל פועל יוצא של השאיפות השונות של לאלוהים. כל אדם מגבש את השאיפה שלו בצורה אחרת, ועם הזמן זה יוצר גם דפוס חיים שיכול להיות שיבוא לידי ביטוי בהתנגדות ללשני. בחזיונות מתנגדים זה לזה בערבוביה של ערפילי צלמוות עם נצצי נוגה. נוגה זה אור חלש. בסדר? הרב רוצה להגיד שאצל כל אדם יש ערבוביה של השאיפה לאלוהים יחד עם ערפילי צלמוות. זאת אומרת, יש פה דברים חיוביים, ניצוצי נוגה, יש פה איזה אור, אבל אור חלש. זאת אומרת, אצל הגויים יש הרבה שאיפות טובות. זאת אומרת, כל הדתות בעולם, כל התרבויות בעולם, כל העמים בעולם, הם מתחילים מאיזה נקודה אמיתית. אחרת לא היה לזה קיום. אפילו, ניקח את המקרה הכי קיצוני, אפילו הנאציזם. זה משהו שבשורשו, יש פה נקודה חיובית. זה שהאומה עומדת בראש, זה שהאדם הפרטי הוא לא העיקר, אלא מה שחשוב זה הכלל, זה נקודה אמיתית, אפילו אמיתית מאוד. אלא זה מעורבב עם ערפילי צלמוות. מכיוון שזה לא מגיע בצורה ישירה מעם ישראל, אז הלאומיות הזו הופכת להיות ללאומנות ולגזענות ולשנאת האחר ולכל מה שאנחנו מכירים. וכל העבודות זרות, הרב בפרק ג' ידבר על זה, מה זה בדיוק עבודה זרה? זה הרעיון. עבודה זרה זה שאיפה לאלוהים בצורה לא מתוקנת. האדם שואף, לוקח נטייה מסוימת בנפש, ומנסה למצות אותה בצורה אלוהית. למשל, האדם לוקח את יצר ההרס, לכל אדם יש נקודה כזו בנפש, רצון להרוס, בסדר? אז זה ונדליזם מסוים. כולנו, יש לנו איזו תחושה, נכון, שרואים איזה מגדל מתמוטט, זה נותן איזה תחושת סיפוק חולני כזה. יש איזה, נכון, ילד קטן, הוא רואה חבר שלו בונה מגדל בגן, אז לבוא ולהעיף את זה, זה נותן לאדם איזה תחושה טובה. אז זה נכון, כי יש משהו בהרס שהוא מותאם לצלם אלוהים שבתוכנו, כי הקדוש ברוך הוא בונה עולמות ומחריבם. חלק ההתקדמות האלוהית זה הרס של קומה אחת ובנייה של קומה אחרת. העיקר זה כמובן הבנייה, אבל עצם ההרס הוא גם נותן סוג מסוים של הזדהות. אז זה נקודה שיש בה גם ניצוץ אלוהי, אבל זה ניצוץ אלוהי כמובן מאוד 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 רחוק. אם לא... מה זה? טטריס. דומינורלי. כל משחקי המחשב היו בנויים על הרס, נכון? עכשיו יצא, Call of Duty החדש. כל כולו בנוי על Black Office, איך אומרת? אז הוא כל כולו בנוי עכשיו על הרס. אתה רואה שאני, כמובן זה חולני, אבל אני מסביר, למה אנשים נהנים מזה? למה אדם נהנה לראות הרס? אז יש פה שורש אמיתי. כי הרס זה סוג מסוים שהמציאות כמו שהיא עכשיו היא לא שלמה. בזה שהיא נהרסת, בזה שהיא מתקלה, יש פה איזה נקודה שהיא אמיתית, שבאמת צריך משהו יותר מזה. צריך משהו יותר מזה. זה כמובן משהו שנמצא מאוד מאוד גנוז, אבל עדיין זה קיים. עכשיו, מה עושה עבודת האלילים? עבודת האלילים לוקחת לצורך העניין את התחושה הזו ומנפחת אותה. זאת אומרת, עכשיו ממקדת את כל האידיאל של האדם בהרס. מה שמביא לעבודת המולך. נכון? לוקחים את הילד ושורפים אותו. שזה ביטוי מאוד מאוד מעוות של הנקודה הזו. אז זו דוגמה, יש עבודה זרה שתתמקד בחוויה הרומנטית. בסדר? גם זה משהו מסוים שקיים בנפש, ששורשו בצלם אלוהים. זה שהאדם הוא שואף לבין המין השני, זה גם קשור לעניין הזה, שאדם רוצה לצאת מהמוגבלות האישית שלו ולהתקלל עם משפחה. יש פה גם צלם אלוהים, אבל אם לוקחים את זה ומנפחים את זה בצורה לא פרופורציונלית, אז זה שוב מביא להרס של דברים אחרים. אדם מתעלם עכשיו מצד חברתי, מתעלם מצדדים לאומיים, כן, לא יודע, יש כהן שמאוהב בגרושה. בסדר? יש פה נקודה אמיתית, הוא אוהב אותה. בסדר. יש פה אהבה, יש פה קשר בין בני הזוג, אבל יש פה ממדים נוספים שלא באים בחשבון, שיש פה הרס של המסורת הדתית, יש פה הרס של הצד הלאומי, צריך להבין למה, וכו' וכו'. אז הרעיון אומר הרב שכל הדברים האלה, כל תחושה, כל פעולה שאדם עושה, שורשה בשאיפה לאלוהים. אבל זה נעשה ערבוביה של ערפילי צלמוות עם ניצוצי נוגה. זה מאוד מאוד מעובב. האנושות הולכת ותועה, כן, בתף ובתת, הולכת ותועה ברחבי העולם ומחפשת את הדרך, מחפשת את דרכה. אנשים מרגישים במשך כל אלפי שנות ההיסטוריה, וגם היום, כל אחד באופן פרטי, הוא מרגיש פעמים נטייה לזה, משיכה לזה, פה יש משהו אמיתי, אסתטיקה, זה משהו מאוד יפה. אולי עכשיו נתמכר לאסתטיקה, לא, יש גם דברים אחרים. כל חברה מעצבת לה סדרי עדיפויות שונים של כוחות. בסדר? בחברה הבודהיסטית, אז ישים מאוד דגש על התחושת האפסיות של האדם. בסדר? בחברה המערבית ישימו דגש על הצד, על התחושה הממשית של האדם, על הקיומיות, על ההישג, על העוצמה. הם צודקים והם צודקים. אבל, שוב, יש כאן איזשהו כוחות תוססים ונלחמים אחד בשני. עד, אומר הרב, עד שבא הביטוי החי של האידאה האלוהית בלבוש הסגנון הלאומי ברום הגובה והתאמה בישראל. עם ישראל זה תפקיד הבא. עם ישראל, כי שרית עם אלוהים ואנשים ותוכל. זה הפירוש השם ישראל. ישראל זה יכולת, כי שרית, הכוונה כי התמודדת. התמודדת עם אלוהים ואנשים ותוכל. עם ישראל עניינו להתמודד עם כל הכוחות במציאות, גם עם הכוחות האנושיים, כן? האידאה הלאומית, וגם עם הכוחות האלוהים, שרית עם אלוהים ואנשים, ולהכיל אותם מתוך מבט של קודש. זה כל האידיאל של עם ישראל. עם ישראל זה לא דת, יהדות זה לא דת, צריך להוציא את זה מהראש. יהדות זה לא דת, יהדות זה אומה, זה עם. מה ההבדל בין דת ובין עם? דת זה שוב רצון לקחת את החיים ולהביא אותם לקיצוניות אחת של רוחניות מופשטת. זה שוב, זה לקחת רק את האידאה האלוהית, זה גם חוסר איזון, זה גם מציאות חסרה והיא גם טיפול. עם ישראל זה לא דת. אנחנו נראה עוד בהמשך המאמר איך נוצרו הדתות. הדתות נוצרו מתוך תפיסות מעוותות של הגויים שמסתכלו על עם ישראל. עם ישראל זה אומה שמאגדת את הרוח והחומר, הקודש והחול, הפרט והכלל, תחושת האפסיות עם תחושת הממשות, הרגש והשכל. זה הרעיון בעם ישראל, האיזון המושלם. מי שרוצה להיות ישראלי, מי שרוצה להיות קשור לנצח, חייב ליצור איזון בחייו. כל קיצוניות בצורה, עוד פעם, הגדרה מה זה קיצוני, כל דבר שגורם להרס של יסוד אחר, זה לא שייך לעם ישראל. בעם ישראל הרעיון זה תמיד ליצור הרמוניה, ליצור הרמוניה בין כל הכתבים שבנפש, בין האידאה האלוהית ובין האידאה הלאומית. בסדר? זה הכיו. עכשיו, ערפילי צלמוות, כוונה היא דברים שליליים. צלמוות זה מוות, ערפילים זה משהו מעורפל. תמיד, האנושות היא לא בדיוק לזהות מה הבעיה, היא רק יודעת שהיא רוצה דברים טובים, אבל יחד עם זה יש פה המון ערפילים שליליים. עם ניצוצי נוגה, שניצוצי נוגה אמרנו זה הצד החיובי שקיים בתוך כל העבודות זרות. אוקיי, בואו נתחיל עכשיו את הפסקה הבאה. הנה, עכשיו הרב מתחיל את ההיסטוריה של עם ישראל. עם ישראל, אמרנו, זה השאיפה לאיזון המוחלט. עכשיו, איך עם ישראל מופיע על במת ההיסטוריה? בראשית מטאו של העם הזה, אשר ידע לקרוא בשם הרעיון האלוהי הברור והטהור, בעת השלטון הכביר של האליליות בתומת פראותה, כבר אז נתגלתה השאיפה להקים ציבור אנושי גדול, אשר ישמור את דרך השם לעשות צדקה ומשפט. על מי הוא מדבר פה הרב? על מי נאמר, ישמור דרך השם לצדקה ומשפט? אברהם. הרב מתחיל מההתחלה של עם ישראל, האבות. שימו לב, המהלך הידעות, המאמר הזה חוץ מהרבה מאוד יתרונות שהוא נותן לאדם, הוא גם מלמד איך ללמוד תנ"ך. בעצם הרב יעשה פה מעבר על כל התנ"ך, על כל ההיסטוריה של עם ישראל, ושוב ישים דגש על מה שצריך לשים דגש. דבר ראשון, ההיסטוריה של עם ישראל מתחילה מהאבות. זו ישיפה, נקרא את סוף פסקה ואז נסביר. זוהי השאיפה שבאה מכוח ההכרה הברורה והעזה והתביעה המוסרית הכוללת והרמה. מה השאיפה? מה השאיפה של האבות? להוציא את האנושיות מתחת סבל נורא של צרות רוחניות וחומריות, ולהביאנה לחיי חופש מלאי עוד ועדן, באור האידאה האלוהית, ולהצליח בזה את כל האדם כולו. למילואה של שאיפה זו, צריך דווקא שציבור זה יהיה בעל מדינה פוליטית וסוציאלית, וכיסא ממלכה לאומית, ברום התרבות האנושית, עם חכם ונבון וגוי גדול. והאידאה האלוהית המוחלטת מושלת שמה ומחיה את העם ואת הארץ במאור חייה. למה? למען דעת שלא רק יחידים חכמים מצוינים, חסידים ונזירים ואנשי קודש חיים באור האידאה האלוהית, כי גם עמים שלמים, מתוקנים ומשוכללים בכל תיקוני התרבות והיישוב המדיני, עמים שלמים הכוללים בתוכם את כל הסדרות האנושיות השונות מן רום האינטליגנציה האומנותית הפרושית, המשכלת והקדושה, עד המערכות הרחבות, הסוציאליות, הפוליטיות והאקונומיות, זאת אומרת, הכלכליות, ועד הפרולטריון, פרולטריון זה מעמד הפועלים, לכל פלגותיו, אפילו היותר נמוך ומגושה. שוב, בואו נסביר את הדברים לאט לאט. רב אמרנו, ההיסטוריה של עם ישראל מתחילה מאבות האומה. בסדר? והזכרתי, אני חושב כמה פעמים את העניין הזה, שהרב צבי יהודה תמיד טוען שצריך להתחיל ללמד ילדים תנ"ך, חומש מפרשת לך לך. פרשיות בראשית נוח זה פרשיות שהרב ציודה מכנה אותן פרה-היסטוריה, זאת אומרת לפני ההיסטוריה. זה פרשיות שרובם אגב הוא משל, אין לזה בכלל פשט, ומשמעותם לתת עקרונות רוחניים על איך המציאות נוצרה. ההיסטוריה הממשית שאנחנו מתמודדים איתה מתחילה מאברהם אבינו. אברהם אבינו נקרא איתן האזרחי, משם מתחילה הזריחה, בסדר? משם מתחיל העולה, האור מתחיל להפציע. עד ימיו של אברהם אבינו, האנושות כולה הייתה שקועה באלילות. זאת אומרת, שוב, הייתה כולה שרויה במבוכה הזו של חיפוש הדרך. אנשים מלאים כוחות, העולה מלא בעוצמות חיים, בטבע, בנטיות וכולי, אבל לא מצליחים למצוא את האיזון. הכל הולך ומתפזר, וממילא כל אחד מתמקד באיזה כוח מוגבל, מוצא בו את חזות הכל ומתבוסס בו. בראשית מטאו של העם הזה, כן, שם פרפרזה למדרש, נצר מטאי, מעשה ידי להתפאר, זה אברהם אבינו. זאת אומרת, אברהם אבינו זה הנצר המטא, זה השורש, זה ההתחלה. בראשית מטאו של העם הזה, אשר ידע לקרוא בשם הרעיון האלוהי הברור והטהור, בעת השלטון הכביר של האליליות בתומת פראותה. העולם, צריך להיכנס לראש הזה, העולם שאברהם אבינו מופיע על במת ההיסטוריה, העולם הוא עולם של אפלה. העולם כולו נמצא שקוע בחוויות חושניות, בחוויות גסות, או לחילופין בחוויות רוחניות מנותקות והזויות. מופיע אדם על במת ההיסטוריה שיש לו שאיפה אחת. מה שאנחנו מוכנים פה, למצוא את האיזון. זה הרעיון של אברהם אבינו. בעולם. הרעיון של אברהם אבינו זה להבין שלא ייתכן שהמציאות תהיה מוגבלת באיזושהי צורה. כל כוח שעומד כשלעצמו הוא מוגבל, הוא מבודד וממילא הוא גם קלה. אברהם אבינו מנסה עכשיו לחפור את האפיק בפני זה שהאנושות צריכה להיפתח לשלמות אינסופית. למשהו לא מוגבל, לא חסום, למשהו שלוקח את כל הכוחות במציאות ומוצא להם קו אחד מנחה ומאזן. זה כל הרעיון של אברהם אבינו. כן. גם וגם. זה ביחד. עובדי האלילים הם גם מאוד מושחתים מבחינה מוסרית, כי מוסר עניינו זה איזון. מה זה מוסר? מוסר זה שאדם מסוגל לדחות את הסיפוקים הרגעיים שלו, בסדר? בשביל הבנה שיש איזה אידיאל ששווה עבורו להתאפק. בסדר? זה הרעיון של מוסר. כאשר החברה אין לה דרך ברורה, אז גם אין לה שום עניין לחסום נטיות ספונטניות. עובדי האלילים מרגישים עכשיו צורך לאכול, אוכלים. מרגישים צורך לעשות את הצרכים, עושים. מרגישים צורך לרצוח, עושים. בסדר? ברק ברגע שאברהם אבינו הופיע בעולם ומתחיל ללמד האנושות שיש דרך השם לעשות צדקה ומשפט, זאת אומרת, יש איזושהי דרך שבה ניתן לקחת את כל הכוחות במציאות ולאזן אותם באחדות אחת, רק אז מופיע הצדקה והמשפט. רק אז מתחיל להופיע המושג הזה של יושר חברתי, בסדר? יושר אמוני, וכן אז זה הדרך. חמוקי חמורה באלף, אם כבר הוויכוח זה שהם היו לפני מתן תורה ולא לפני אברהם אבין. אבל גם אם כן, זה לא משנה. לאנושות יכול להיות שגם, אם באמת זה נכון הממצא הזה, האנושות חלק מהשוטטות שלה לחיפוש הדרך, לחיפוש האיזון. אז גם באופן זה או אחר, כל חברה יצרה לעצמה איזה קודים מוסריים מסוימים, שאחד יותר ואחד פחות. אבל זה קודים, תמיד שהם מאוד מאוד חסרי ממשות. אף חברה אלילית לא באמת ניהלה חיים של מוסר ויושר. יכול להיות שהיה מושג כמו מוסר גנבים. זאת אומרת, הם הבינו שבשביל משהו לצוד יחד את הממותה, בסדר? אז כדאי שלא נאכל אחד את השני, אלא נאכל רק את אנשי השבט השכן. בסדר? זה סוג מסוים של דחיית סיפוקים, אבל זה דחיית סיפוקים מאוד מאוד בסיסית. זה גם, זה בשביל לקבל את התאוות. אז אני מבין שאני עושה פה איזשהו הערכה. ברעיון של מוסר שהוא נצחי, בסדר? רעיונות שלא תגנוב, לא תרצח, דברים שהם שייכים, שאני לעולם בחיים שלי עוד לא יזכה לקבל את הפירות של זה באופן אישי. אלא זה משהו שאני עושה למען הדורות הבאים. מוסר כזה בוודאי לא היה, גם לא חוקי חמורה ולא שום דבר. בסדר? ואם תרצה, אפשר גם יותר מזה להגיד, על גבי התשובות שלנו, שגם חוקי חמורבי הם מגיעים מרוח ישראל. זאת אומרת, ישראל קדמו לעולם, אומר המדרש. ישראל זה לא רק עם ממשי. ישראל זה אידיאל. האידיאל האלוהי. האידיאל האלוהי הוא קדם לעולם, הוא נמצא בבסיס העולם, ומילא כל האנושות כולה, כל אחת ינקה איזה ניצוץ מרוח ישראל, וחלקם הופיעו את הרוח הישראלית במוסר שהם באותה חברה יצרו. זאת אומרת, בעומק עניין, גם ניצוצות הטוב והמוסר שקיימים אצל עובדי האלילים, שורשם בישראל. גם אם לא ישראל הממשי, אבל ישראל האידה, כן, הרעיון הישראלי. זה... כן, ולכן מאוד יכול להיות שגם בלי מפגש עם עם ישראל הם הגיעו לרעיונות האלה. יש למשל גם כל מיני מחקרים שמנסים לשבור את השיניים, להסביר איך החכם הסיני, קונספציוס, כן, הגיע לכל מיני רעיונות מוסרים שהם מאוד מתאימים ל... לרעיונות שמופיעים בתורה. אז גם אנחנו מבינים שהיה פה השפעה והוא פגש יהודים וכו' וכו'. לא חייבים להגיד, אפשר להגיד שהוא באים לו פגש יהודי וזה בא מעצמו. אלא מה? מאיפה זה הגיע? הגיע מנשמתו. כי גם נשמתו יצא למילואים. גם נשמתו היא שייכת לישראל. גם נשמתו שייכת לרעיון של האיזון העולמי שמופיע בעם ישראל. אלא מה? הוא לעולם לא יוכל להקים חברה עמידה בחוקים האלה. כן, הוא לא יוכל, האומה הסינית היא לא יוצרת חיי צדקה ומשפט כמו עם ישראל וכו'. בסדר, זה הרי. אז אומר הרב, שוב, בראשית מתאו של העם הזה אשר ידע לקרוא בשם הרעיון האלוהי הברור והטהור ואת השלטון הכביר של האליליות בתומת פראותה, כבר אז, בראשית, נתגלתה השאיפה להקים ציבור אנושי גדול אשר ישמו דרך השם לעצות צדקה ומשפט. כאן נקודה שחזרנו הרבה פרק א', בניגוד לאומות העולם, שקודם כל החברה נוצרה מבחינה חומרית, ורק לאחר מכן פיתחה איזשהו אידיאל, פיתחה איזשהו פולקלור תרבותי, כאן, עוד לפני שעם ישראל מופיע באופן ממשי, שיש רק את האבות, יש פה רק את גרעין הצמיחה, כבר אז, מה החזון? החזון זה לשמור את דרך השם לעצות צדקה ומשפט, להעמיד חברה שתחיה חיים מוסריים. בסדר? עם ישראל מלכתחילה בנוי על יסודות מוסריים. זה לא משהו שהתווסף כקומה שנייה, זה משהו שמובנה מהיסוד. או כמו שומע הרמב״ם במורה נבוכים, שהייתה תכלית חייהם של האבות להעמיד אומה שתדע האלוה ותעובדהו. משהו בסגנון הזה. כל הרעיון של האבות מלכתחילה זה להקים חברה מוסרית. המוסר הוא עומד ביסוד החברה היהודית מתחילתה. זוהי השאיפה, כן, להקים ציבור אנושי גדול, שישמו דרך השם צדקה משפט, זוהי השאיפה שבאה מכוח ההכרה הברורה, זאת אומרת, יש פה שכל, שחייב שיהיה דרך, אי אפשר שהעולם יהיה הפקר, וגם מהתביעה המוסרית הכוללת והרמה, יש פה גם הכרה שכלית, וגם תביעה מוסרית, זאת אומרת, כל האישיות של האדם זועקת, שחייבים למצוא פה איזה דרך של איזון, אי אפשר להמשיך, בצורה הזו שהכל פה מתפזר לכל הכיוונים וכל כוח לוקח לכיוון שלו בלי לאגד אותו. ומה השאיפה הזו? להוציא את האנושות מתחת סבל נורא של צרות רוחניות וחומריות, ולהביאנה לחיי חופש מלאי עוד ועדן באור הידי האלוהי. מה החזון של אברהם אבינו, ולאחר מכן של יצחק ויעקב? להוציא את האנושות מתחת סבל נורא. להוציא את האנושות מתחת השליטה של העבודה זרה. או אם נתרגם את זה שוב לשפה מודרנית, להוציא את האדם מהמוגבלות שלו. כל עוד האדם נמצא בעבודה זרה, ועבודה זרה זה לא רק עבודה זרה היסטורית, עבודה זרה זה גם מה שיש היום. כל עוד האדם הוא מתמכר לאידיאל אחד, לכוח אחד, הוא אדם אומלל, גם אם הוא לא מרגיש את זה עכשיו. כי יש המון המון כוחות חיים אחרים שהוא לא יודע להכניס אותם לתוך חייו. יש המון נטיות והמון עוצמות שהוא יכול לשכלל אותם, והם יכולים לתת לו רחבות אופקים ומזון נפשי וכו', והוא לא יכול לגעת בהם. ובטווח ארוך, גם אם אדם יכול, אדם פרטי יכול איזה 70-80 שעה להתמכר לכוח אחד, ולמשל לצורך העניין החוויה החושנית, כמו שאמרנו, החברה החילונית, אז יש כמה אנשים שסוגלים לחיות ככה 70 שנה, לטווח ארוך החברה מתפרקת, כי זה יוצר סבל. ההתמקדות בכוח אחד, בחוסר איזון כלפי כוחות אחרים, זה יוצר את המוגבלות, ואיזה שלב יוצר את המיצוי, את התסכול, את הייאוש, ואת האבדון. התפקיד של האבות זה לקחת את כל הכוחות ולהראות לאנושות שאפשר ליצור הרמוניה בין כולם. זה אברהם, זה וכל, עכשיו לפי זה צריך ללמוד את כל הפרשיות שאנחנו מצויים בהם עכשיו. כל הרעיון של אברהם, יצחק ויעקב, רחל, לאה, רבקה, זה עניינם. הכל זה לקחת כוחות חיים ולהכליל אותם בתוך האיזון הגדול. זה המעשה אבות סימן לבנים. למשל, מסביר המפרשים, ויסתמו הפלישתים את הבארות אשר חפו עבדי אברהם, כן, והם עלו מאפר. מסביר המפרשים, מה זה ויסתמו פלישתים? שהפלישתים מנסים לסתום את הבארות הרוחניים שחפר אברהם. זאת אומרת, את אותה דרך שפרץ אברהם לאנושות, הפלישתים מנסים לסגור. המאבק בין ישמעאל ליצחק זה שוב המאבק. האם מה שיכריע בעולם זה דרך האיזון, הדרך של האחדות הכוחות, או שוב לקחת כוח אחד בנפש, שזה הפראיות, הוא פרא אדם, המדבריות, והוא ישלוט בעולם. המאבק בין יעקב ועשיו זה אותו דבר. האם מה שישלוט בעולם זה המציאות העשווית, כלומר מה שעשוי, כן, עשיו נקרא עשיו כי הוא נולד עשוי, שעיר, מגודל, תפיסה שרואה את הכאן ואת העכשיו, את האדמומיות, את הדם, את המציאות החיצונית, או מה שיוביל את המציאות זה איש תם יושב אוהלים, האוהל, המציאות של ההתקדמות, העולם שהולך כל הזמן ושואף הלאה ולא מתקבע בנזיד העדשים. זו, בעומק העניין, זה כל פרשיות התורה. הם באים ללמד אותנו איך האבות, כל אחד בזווית שלו, כל אחד בתקופה שלו, זה נאבק נגד אבי מלך, זה נאבק נגד פלישתים, זה נאבק נגד שכם. כל אחד זה מתמודד עם כיוונים אחרים באנושות שמנסים לאפר את האיזון. והאבות כל הזמן חותרים ליצור אומה עד שמופיעים אצל 12 השבטים, שהם כל אחד מבטא כוח אחר, שהם יחד יוצרים את הבסיס שעליו אפשר להופיע את עם ישראל. אנחנו נראה זה, יש פרק, כל פרק שלישי יעסוק במה קרה בבית ראשון. בית ראשון זה היה שוב הפרת האיזון. בית שני זה שוב היה הפרת האיזון. הגלות היא באה להחזיר את האיזון. בית שלישי זה האיזון השלם. והוא לא יחרב. זה מדבר, זה כל ההיסטוריה של עם ישראל. כל השופטים, מלכים, הכל זה העניין. כל הזמן מאבקים, האם מצליחים ליצור את האחדות בין האידאה האלוהית לאידאה הלאומית, או שוב איזה כוח אחד מושך יותר מדי, וזה מפרק את החברה. אבל האבות הם צרבו בנו את היכולת לאזן בין הכוחות. זה כל עניינם של האבות. לכן, למדכם את זה בפרק ראשון, יש ויכוח מאוד גדול בין חכמי ישראל, האם האבות הם עם ישראל או הם עדיין לא עם ישראל. זאת אומרת, האם עם ישראל הוא מתחיל מהרגע שאברהם מופיע בעולם, או שאברהם אבינו רק הקדמה, ועם ישראל מופיע בעולם רק במעמד הר סיני. בסדר? וזה ויכוח שיש לו המון המון נגזרות, כי זה בעצם שאלה מה זה יהודי. האם זה יהודי זה מי שהנבואה מופיעה בו, כמו אברהם, יצחק ויעקב, או יהודי זה רק מי שהאומה כולה, כן, יחד, מקבלת נבואה. למשל, וזה שאלה, האם נביא יכול להורות הלכה? זה נגזרת הלכתית מהוויכוח הזה. והנה, אם אתה אומר שאברהם, יצחק ויעקב הם כבר היו עם ישראל, אז ההלכה שהם קיבלו, למשל גיד הנשה או דברים כאלה, זה מחייב. ולעומת זה יהודיות שגידו לא, שהנביא לא יכול להורות הלכה, אלא רק עם ישראל בכללו יכול להורות הלכה, כלומר רק הסנהדרין. ועם מי מדבר? מה זה? כן, אבל אז יש כבר את כל עם ישראל, אתה מבין? האם כאילו נביא צריך את כל עם ישראל של להורות הלכה או לא? זה שאלה של היום, האם חידוש הסנהדרין היום, אתה מבין? האם צריך את הסכמת האומה בשביל חידוש הסנהדרין? או ש... זאת אומרת, צריך שכל עם ישראל יחד יסכים על זה, על ידי הנציגים שלו, או שאנשים בודדים יכולים כבר עכשיו להקים סנהדרין. לא יודע אם יש שם תנועה לחידוש הסנהדרין וכו', אז הם נוקטים כשיטה הראשונה, שלא צריך את ההסכמה של עם ישראל, שכל הכופרים בתל אביב יגידו מה שהם רוצים, אנחנו נקים את הסנהדרין. השיטה אומרת, לא. זה ויכוח ידוע בין רבי יהודה הלוי לרמב״ם, שחורז הרבה דברים, שהוא מתחיל מהשאלה הזו, האם האבות, כן, האם האבות הם כבר עם ישראל או הם ההקדמה לעם ישראל. אבל בין כך ובין כך, מבחינתנו מה שחשוב זה שהם יוצרים את התשתית לשאיפות של עם ישראל. בסדר? מסובך, לפעמים ככה ולפעמים ככה. בסדר. למד לך, זה ויכוח בין רבי יהודה לוי לרמב״ם. רבי יהודה לוי הוא תמיד מביט יותר על הצד הפנימי, אז הוא אומר במילה לא כל כך חשוב ההסכמה הגלויה. אברהם אבינו, כן, מופיע מאמר ראשון, הוא כבר התחיל את המצוות, ומשה רק הוסיף עליהם. הרמב״ם, שהוא כדרכו יותר מסתכל על המציאות הגלויה, אומר לו, עד שלא היה פה כל המעמד, כל עם ישראל עמד במעמד הר סיני, לא הייתה עוד תורה. בסדר, אז עכשיו יהיה לזה כל מיני נפקמינות להלכה. בסדר? לא משנה, זה בהערת סוגריים. עכשיו, אחרי שהבנו שזה התפקיד של האבות, עכשיו הרב בונה לנו שלב נושא, בשנייה, מוסיף הרב, זה התפקיד שלהם זה להוציא את האנושות מתחת סבל נורא של צרות רוחניות וחומריות ולהביאנה לחיי חופש מלאי עוד ועדן באור האידאה האלוהית ולהצליח בזה את כל האדם כולו. זאת אומרת, האבות לא מסתפקים רק בלחשוף את הדרך הזו, אלא הם רוצים שהעולם כולו יהיה שותף להם. לכן כתוב, ואת הנפש אשר עשו בחרן, אברהם מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים, נכון? כמו בכל הסיפורים הידועים במדרש, שאברהם, כן, היה מכניס אורחים, ואז מלמד אותם לקרוא בשם השם, בסדר? אז שוב שאלה, הם לימד אותם לקרוא בשם השם שבע מצוא בני נוח, או לקרוא בשם השם בתור עם ישראל, אבל זה הרעיון. הרעיון זה ליצור לאט לאט חינוך של האנושות מחדש. אבל זה לא מספיק, אומר הרב, למילואה של שאיפה זו צריך דווקא שציבור זה יהיה בעל מדינה פוליטית וסוציאלית וכיסא ממלכה לאומית ברום התרבות האנושית, עם חכם ונבון וגוי גדול. אומר הרב, האבות לבד לא יכולים להצליח במשימה. האבות עם כל גדלותם הם אנשים פרטיים. בשביל לחנך את כל האנושות צריך עם. לא מספיק אדם פרטי, צריך עם. וכאן החמש שורות האלה הן שורות מאוד מאוד קריטיות בכל ההבנה, גם של המאמר הזה וגם של כל משנת הרב קוק, וגם בכלל של כל היהדות. לא מספיק אדם פרטי, צריך עם. למה צריך דווקא עם בשביל לחנך את האנושות? שתי סיבות. סיבה ראשונה, שההיסטוריה האנושית היא תמיד משתנה, היא תמיד מונגת על ידי עמים. אנשים פרטיים לא משנים את ההיסטוריה. זאת שליה אופטית. לחשוב שבגלל אדם זה או אחר ההיסטוריה השתנתה. כן, מלחמת העולם השנייה לא נוצרה בגלל שהיטלר היה. גם אם היטלר לא היה, הייתה נוצרת מלחמת העולם השנייה. מלחמת העולם השנייה היא תוצר של תרבות גרמנית שהיא בנויה על אין סוף דברים אמוניים, רוחניים, תרבותיים ופוליטיים שהיו באירופה ותססו במשך מאות שנים, ובסופו של דבר, ברגע מסוים, היה גם אדם מסוים שהופיע וכל המערכות האינסופיות האלה התנקזו והוא הוציא את זה מהכוח אל הפועל. בסדר? ככה זה תמיד עובד. אנשים פרטיים לא משנים דברים. מה שמשנה זה עמים. כמו שאנחנו לא חוגגים יום הולדת לתא אחד בגוף שלנו, אלא לכל הגוף, ככה גם. אדם פרטי הוא בסך הכל תא מתוך הגוף הלאומי. ההיסטוריה הולכת ומשתנה על ידי עמים. אם אתה רוצה לחנך את האנושות, אתה צריך עם. וכאן זה מגיע לקומה השנייה. למה דווקא עם משנה את ההיסטוריה ולא אדם פרטי? תשובה. עם זה יצור חיים שכולל בתוכו את כל עוצמות החיים. בניגוד לאדם פרטי שהוא מוגבל, עם כמה שהוא יהיה מוכשר וגאוני ומוסרי, הוא בסופו של דבר פרט, ותקף נבוא לבאיזה שלושה משורים זה בא לידי ביטוי, עם זה מציאות כוללת. בסדר? זה שאדם פרטי חי חיים של צדק ומוסר, זה לא חוכמה גדולה. תמיד בכל עם יש נזירים פרושים שהולכים למדברות וחיים. החוכמה זה להראות איך חברה אנושית מסוגלת להתנהל מתוך קדושה. בסדר? זה שאם אתה לא מצליח לנהל חברה על כל העוצמות שבה מתוך מוסר, זה מראה שהאידיאל שלך, שהעיקרון שלך הוא לא נכון. כי הוא לא מסוגל באמת לנהל את החיים. הוא יכול לנהל חיים של אדם שפורש מהחיים. לנהל את החיים על כל המשמעויות שלהם, על כל הציסה, לנהל מערכת יחסים חברתית בין אדם לחברו, לנהל כלכלה, לנהל צבא, לנהל אומנות, שוב, במישור הרחב שלה, זה רק בחברה אנושית גדולה. בסדר? לכן עם זה המציאות הכללית ביותר שקיימת על פני הגלובוס. בשביל שהאנושות תתחנך, צריך עם מיוחד שיחיל בתוכו את כל הכוחות ויגרום לאט לאט בתהליך איתי של אלפי שנות היסטוריה לשינוי שורשי ועמוק של כל בני האדם. אני קורא את זה שוב. למילואה של שאיפה זו צריך דווקא שציבור זה, הציבור שרוצה לעשות צדקה ומשפט, יהיה בעל מדינה פוליטית וסוציאלית. אי אפשר לתקן את העולם שאתה נשאר מחוץ לחיים. לשבת במנזר זה לא מתקן עולם. רק אם תראה איך אפשר לנהל מדינה פוליטית וסוציאלית, לנהל את כל מערכות החיים מתוך קדושה, זה מה שיחנך את האנושות. וכיסא ממלכה לאומית ברום התרבות האנושית, עם חכם ונבון וגוי גדול. עכשיו, בואו נוריד את זה לפרוטות יותר. זאת אומרת, בגלל שהדבר הזה הוא חשוב, אני רוצה להתעכב. הייחודיות של עם ישראל, שוב, זה שיש פה עם שיכול לחנך את העולם כולו. הייחודיות של עם ישראל, אומר הרב קוק בהרבה מקומות, היא בשלושה מישורים מרכזיים. המישור הראשון זה המישור שהרב קוק מכנה אותו מישור הקיום. כלומר, יכולת השרידות. בניגוד לכל העמים שבשלב זה או אחר הם קלים, בניגוד לכל העמים שבשלב זה או אחר הם נעלמים מעל במת ההיסטוריה, עם ישראל זה עם נצח. לא משנה מה קורה, תמיד הוא נשאר. בסדר? יש, אמרתי לכם, היסטוריון בריטי, כבר הזכרתי אותו פעם, שקוראים לו ארנולד טוינבי, שהוא נחשב בכיר ההיסטוריונים של המאה ה-20, אגב אנטישמי גדול, אגב, בלי קשר, הוא כתב ספר שנקרא A Study of History, לא משנה, שהוא סקר שם את כל הציוויליזציות הגדולות של האנושות. בסדר? החל מהתרבות האצטקית וכלה בתרבות באימפריה האמריקאית. והוא מסרטט את כל המהלך של העמים והתרבויות בגרף שדיברנו עליו בפרק א'. זאת אומרת, כל אומה מתחילה, מגיעה לשיא, ובאיזה שלב הולכת ומתפוררת ונעלמת. כשהוא מגיע לעם ישראל, הוא כותב כך: שמירת הזהות הלאומית מצד אומה ללא עצמאות מדינית, ללא שפה מדוברת אחידה, אומה שאינה מרוכזת אלא מפוזרת על כל קצוות תבל ולמול רדיפות נוראות רצופות, זוהי תופעה כל לא רציונלית שלמולה ניצב כל היסטוריון באורפה. אין עוד אף עם ששרד כמו עם ישראל. עם ישראל הוא עם נצח. כל פעם מנסים להסביר את השרידות שלו בצורה אחרת. לפעמים מסבירים שזה בגלל שהוא היה מבודל, בסדר? שהוא התבדל מהעמים שהיה סביבו. לפעמים ההסבר בדיוק הפוך, שהוא הצליח להתערות בתוך המערכות השלטוניות והכלכליות שנמצא סביבו. לפעמים הוא מצליח לשרוד כי שונאים אותו, לפעמים הוא מצליח לשרוד כי אוהבים אותו. כותב את זה הרב צבי יהודה, יש לו מאמר שנקרא החיות הישראלית, כותב, כל אותם קרקורי הנמקות המלאכותיות לפליאת קיומו של ישראל, הרי הן תמיד סותרות זו את זו. יש אשר נוחיותם היחסית של תנאי החיים שהיהודים שרויים בהם היא המתאימה לכך, בהקלתה את אפשרות הקיום. אמרנו שזה שעם ישראל היה באיזה גלות נוחה ולכן הוא הצליח לשרוד. יש שבהפך, שהרדיפות וגזרות השמד האיומות אין עניין המחזקות ומאמצות את שאיפת הקיום. יש מקומות שהפוך, דווקא בגלל שרדפו אותו הוא שמר על הייחודיות שלו. יש הסתגלותם של היהודים והתאמתם אל תנאי החיים של סביבתם היא המתאימה והגורמת להמשך קיומם. יש שאדרבה, התנקרותם אל הסביבה והתבדלותם היא המתאימה וגורמת לכך. כל אלה הסיבות וההנמקות הסותרות והמנוגדות זו לזו נקבצו והורכבו במשך הדורות כמו רבגוניות של טלאי על גבי טלאי, אך כדי לגלות את פלא החיים של התקיימותם של האומה הישראלית. בסדר? עם ישראל, עכשיו זה לא איזה שכנוע עצמי, זו תופעה שהיא כל גדולי עולם עמדו עליה. יש פה עם שלא עומד בקריטריונים של עם רגיל. עם שהקיום שלו נמשך, למרות שמבחינת כל התנאים הנורמליים כבר מזמן היה אמור להיעלם. אין עוד אף עם שהצליח לשרוד 2,000 שנה בתנאי חיים שכולם מנוגדים ועוינים לקיום שלו ולשמור על הזהות התרבותית, הגנטית והלאומית שלו. אין עוד דבר כזה. זה משהו שהוא פלא בכל קנה מידה. יש עמים שהצליחו לשמור על משהו מסוים. למשל, האומה הסינית גם יש לה איזה סוג מסוים של תרבות שהצליחה לשמור. אבל פה ההסבר הוא פשוט. כי במשך 2,000 שנה היו אי שם, מחוץ למוקד ההיסטוריה. היו שם מעבר לחומה הגדולה שם בסין, אף אחד לא ידע עליהם. ברגע, במאה ה-18, שהמערב הגיע לסין, נפרצו החומות והזהות שלהם התשתשה. בסדר? הארמנים אותו סיפור. הארמנים זה גם עם שזה גזע מסוים, שגם זה בדיוק גזעי, זה יותר תרבותי, שאיכשהו שרד, אבל עוד פעם, ההשפעה שלו על המציאות היא זניחה. עם ישראל זה עם היחיד שנמצא במוקד ההיסטוריה, כל התנועות העולמיות הן סביבו, הוא נמצא תמיד בכל מקום, מנסים לחלוט אותו בכל צורה, ויחד עם זה הוא שורד. זה פלא ראשון של עם ישראל, הנצחיות שלו. כן, משהו אתה לשאול? רוצה אתה לשאול משהו? לא, בסדר. גם, יש הרבה תנאים למה עם ישראל שרד. כל פעם זה סיבה אחרת. אמרנו, לפעמים, זה באמת שידעו לכופף את הראש, לפעמים שלהפך עמדו בלי לכופף את הראש. בסדר, זה כבר, עכשיו לימוד אינסופי של איך בדיוק זה קרה. אבל יש כאן משהו שבמבט לאחור אתה מסתכל ורק יכול לחזור על המשפט שאומר שמואל הנביא לשאול, נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. מה אתכם? המהר"ל, זה מדהים, המהר"ל בספר שלו נצח ישראל, הוא ככה מתחיל את הספר. הוא מתחיל את הספר, אומר, ישנם שלושה תנאים להגדרה של אומה. אומר, הראשון זה יהיה שפה משותפת, דבר שני, היסטוריה, ארץ משותפת, ודבר שלישי, לא שכחתי, שפה משותפת, ארץ משותפת, לא זוכר, משהו... לא משנה. ואז הוא בא ואומר, עם ישראל עכשיו, הוא מדבר הרי אחרי גירוש ספרד, בשיא הגלות. אומר, עם ישראל אין להם לא שפה משותפת ולא ארץ משותפת. מה המסקנה, אומר המהר"ל? מה המסקנה מזה? שהגאולה, עוד מעט עבור. בסדר, ככה עובדים חכמי ישראל. המסקנה ותאי, אז טוב, אז לא יהיה עם ישראל. המהר"ל בדיוק הפוך. המציאות תתיישר אל עם ישראל, לא הפוך. עם ישראל עכשיו נראה לך בלי ארץ ובלי שפה, חכה כמה מאות שנים, הכל יחזור. עם ישראל זה היסוד הכי עמיד במציאות. זה נראה לך שעכשיו הוא נמצא מפוזר, מפורד וכו' וכו', זה אשליה אופטית. תוך 2000 שנה, תראה שהכל חוזר חזר. תחכה. בסדר? במקרה שלו זה 500 שנה. אז זה הנקודה הראשונה. היכולת הקיום. נקודה שנייה, שהרב קוק מציין אותו בהרבה מקומות, של הפלא של עם ישראל, זה הנושא של הכישרון. עם ישראל זה לא רק עם ששורד במהלך ההיסטוריה, זה גם עם שמרכז בתוכו את כל הכישרונות וכל היכולות שקיימים באנושות. בסדר, ושוב, הדבר הזה זה לא מגלומניה אישית של עם ישראל, זה דבר שהוא פשוט. אתן לכם שוב כמה משפטים שנכתבים בידי אנשים לא יהודים, שיסתכלו על עם ישראל, על הפנומן הזה שנקרא עם ישראל. למשל, יש משפט ידוע שיש לו, שנכתב על ידי מרק טווין. בסדר, זה היה סופר אמריקאי מאוד מפורסם בסוף המאה ה-19, כתב את תום סויר, אל כמפרים כל הדברים האלה. הוא כותב שם, יש לו מאמר על היהודים, הוא כותב, חשיבותו המסחרית של עם ישראל, תרומתו לרשימה העולמית של השמות הגדולים, בספרות, מדע, אומנות, מוזיקה, כספים, רפואה והלימודים הקשים, ומעל ומעבר לכל יחס אל חולשת מספרו. זו תופעה שאי אפשר להתעלם ממנה. הכישרונות שמרוכזים בעם ישראל בכל התחומים, זה משהו שמפליא את האנושות לאורך שנים. הדוגמה שאוהבים להביא אותה תמיד, וכמה שהיא נדושה, היא נכונה, זה הנושא הזה של פרסי נובל. בסדר, שוב, עם ישראל זה היום, כמה זה באנושות מבחינת אחוזים? 0 נקודה משהו אחוז. אחוז היהודים מקבלי פרס נובל הוא 25%. בסדר? וכמו שגם אוהבים להביא תמיד, במקביל, שהאומה הערבית הגדולה, המונה מיליארד אנשים, כמה זוכי פרס נובל יש להם? יש להם סך הכל 5. שמתוכם 2, אחד זה ערפאת והשני זה סאדאת על שלום עם ישראל. בסדר? לא שאנחנו פה חלילה מזלזלים בגזע הערבי, אבל בוא נגיד שהשכל זה לא בדיוק הצד החזק שם. מה? אתה יודע מה? בסדר, זלזל. כן.
מוזיקה,
אוהו, מה זה נדבר? בכל המלחינים, מנדלסון, דוגמה. היום, איך קוראים לנגן הזה? הכנר. בקפורים תמידו גם היה, אני לא זוכר את כל השמות. זה דברים הנכתבו עליהם הרבה מאוד ספרים, אבל היו גם אז. עם ישראל במוזיקה, זה מאוד תלוי אגב. תשים לב באיזה... היו הרבה קהילות בעם ישראל שהן היו מכונסות בתוך עצמם, והן לא השפיעו על סביבתם במישורים האלה. כן, הן היו למדו תורה. אבל בקהילות המעטות שהתחיל להיות מגע עם העולם החילוני, היה שם פרץ אדיר של כישרונות שהתפרץ בכל תחום. הדוגמה הקלאסית לזה, יהדות גרמניה. יהדות גרמניה, ב-200 שנה שבין מנדלסון עד השואה, זה 200 שנה שעוד פעם, אתה המום שאתה רואה שם את כמות הכישרונות. כל התרבות המערבית היום היא תוצר של האינטלקטואלים היהודים בגרמניה. בסדר? אם זה איינשטיין, ואם זה היינה, ואם זה ברנה, ואם זה, אני ערף שם, איך קוראים לה, חנה הרדנת, קיצור, כל מה, העולם המערבי כולו הוא תוצר של קהילה אחת יהודית שנתנו לה 200 שנה שוויון זכויות. בסדר? לא סתם הנאצים שנו את היהודים, צדקו. בסדר? הם המציאו את כל הרעיון של התרבות המערבית, שהדמוקרטיה, ההומניזם ודברים כאלה. ובכל מקום, מהפכה הקומוניסטית לבד, היא תוצר של יהודים, אתה לבד, וזה איך ששינה את כל המאה ה-20. ואני אומר, בעומק העניין, הנצרות, האסלאם גם, זה יהודים, כישרונות של יהודים שהתחילו את הדבר הזה. צריך להכיר בה. היום לא נגיד לדבר על זה, כי זה נשמע כזה, מה אנחנו תופכים לעצמנו על השכם וזה, צריך גם לדעת את הדבר הזה. עם ישראל זה עם פלא, עם שהוא מעבר לגדרי הטבע הרגילים בכל תחום. גם בתחום השרידות שלו, וגם בתחום הקיבוץ של הכישרונות שלו.
השפעה
של
ישראל לא אומר, זה יותר השפעה סגולית, או שזה יותר השפעה...
גם, אנחנו נדבר על זה, יש גם השפעה סגולית, אבל פה אנחנו מדברים על השפעה גלויה. זה לא השפעה גלויה. עוד לפני ההשפעה הסגולית. השפעה סגולית זה משהו שמאוד מרופל, אתה אומר, מי אמר, מי לא אמר. אנחנו מדברים על משהו שהוא מוכח היסטורית, באופן פשוט.
כן. מה שאתה חושב שהזכרנו את המדינה של
נכון. זה לא משנה, מדברים פה עכשיו על הגזע הישראלי. לא משנה עכשיו אם הם שומרי תורה מצוות, לא שומרי תורה מצוות, עצם זה שהם יהודים, הם נושאים בחובם, בסדר? את הסגולה, מה שאנחנו מכנים, את הגנטיקה היהודית, וזה כשלעצמו עכשיו נותן להם יכולות וכישרונות אדירים. אם הם מפנים את זה לכיוון נכון או לא כיוון נכון, זה כבר סיפור אחר. היהודים באמת גם, כמו שהם השפיעו טוב לעולם, גם השפיעו הרבה רע לעולם, בסדר? הנצרות, שהרסה את כל האנושות, נדבר על זה במאמר, היא תוצר של יהודי. שמה? וגם הקומוניזם, גם תוצר של יהודי. וגם בעומק העניין הנאציזם, זה גם תוצר של יהודי. בסדר? תפיסות הלאומיות האלה בגרמניה, היהודים שם, עוד פעם, מאוד מאוד טיפחו אותם שם. הם היו חלק מכל הפולחן הזה שיצר את החזון הגרמני של פרוסיה וכו' וכו'. צריך להכיר בזה גם. עושים, הנה, יש פה עוד, יש פה מבקר מקרא נוצרי, קוראים לו קורניל, גם איזה מישהו די ידוע בחוגיו, הוא כותב ככה, תולדות האנושות כולה לא הולידו שום דבר שאפשר לדמותו אף דימוי רחוק ביותר לנבואה הישראלית. על ידי הנבואה שלו נעשה עם ישראל נביא לעולם כולו, מי ייתן ולא ייעלם ולא ישכח דבר זה לעולם. יש את הפילוסוף ניטשה, פרידריך ניטשה, כן, שסתם שמעתם עליו, הוא כותב, בברית הישנה היהודית, זה ספר הצדק האלוהי, מצויים אנשים, דברים ונאומים בסגנון גדול כל כך, שאין כלום בספרות יוון והודו שיכול להידמות אליו. הטעם שאתה תואם בה, בברית הישנה, הוא אבן הבוחן לגדולות ולקטנות. הסופר הרוסי, מקסים גורקי, זה סתם זה מדגם מייצג, יש אלפי ביטויים כאלה, מאז ומתמיד שימש עם ישראל מגדלור שיפיץ את אור המחאה העזה נגד החלאה והשפלות בחיי האדם, נגד האלימות כלפי האדם, נגד התפלות המבחילה והבערות. כן, ועוד 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 ועוד. בסדר? הכישרונות שקמים בעם ישראל זה גם, זה משהו שהוא מעבר לגדרי הטבע הרגילים. מישור שלישי שהרב קוק מציין, שהוא בעצם די דומה למישור השני, אמרנו אחד זה קיום, שרידות, דבר שני, כישרון, דבר שלישי, השפעה. כמו שכבר הצרנו קודם, עם ישראל זה לא רק קובץ של כישרונות, זה גם עם שמעצב את כל תולדות ההיסטוריה. בכל צומת דרכים של התפתחות בעולם, התפתחות דתית, התפתחות מדעית, התפתחות חברתית, התפתחות מוסרית, תמיד תמצא שם יהודים. נמצאים יהודים שהם מנהלים ומובילים את כל המעברים האלה. אז בואו נחזור לדברים של הרב. כותב הרב כך, אני חוזר שוב. למילואה של שאיפה זו, על מנת לחנך את העולם להגיע למצב של איזון בין הכוחות, צריך ליצור עם שיכיל בתוכו את כל היכולות, את כל הכישרונות ואת כל התמצית של האנושות כולה בחברה אחת. מה שמכנה את זה הכוזרי, עם ישראל, לב באיברים. למילואה של שאיפה זו צריך דווקא שציבור זה יהיה בעל מדינה פוליטית וסוציאלית ומרכיסי ממלכה לאומית ברום התרבות האנושית, עם חכם ונבון וגוי גדול. והאידאה האלוהית המוחלטת מושלת שמה בחברה הזו, בעם ישראל, ומחיה את העם ואת הארץ במאור חייה. למען דעת, למה זה נדרש? למה חייבים שיהיה פה עם ולא רק חבורה של יחידים? למען דעת שלא רק יחידים, חכמים, מצוינים, חסידים ונזירים ואנשי קודש חיים באור האידאה האלוהית, כי הם גם עמים שלמים. מכאן גם, אני אומר, מדד להיום, שיטה רוחנית, גם בתוך עם ישראל, שלא מדברת על היסוד הלאומי, שלא מראה איך אפשר לנהל חיי חברה מתוך קדושה, היא שיטה חסרה. והיא יכולה במקרה הטוב להיות שיטה שולית או צדדית ולא המרכז. כל שיטה רוחנית ששמה את הדגש על הפרט, זה לא שיטה שלמה בעם ישראל. מתוך התורה הגדולה של עם ישראל, היו גם שיטות רוחניות אלה ואחרות בגלות, שהתמקדו בפן מסוים בנפש, ונתנו עליו דגש. אבל כל שיטה רוחנית בעם ישראל, מהיהדות, שלא תראה איך אפשר לנהל את החברה, כלומר את כל עוצמות החיים, מתוך קדושה, שלא תראה איך אפשר לנהל צבא מתוך קדושה, שלא תראה איך אפשר לנהל כלכלה מתוך קדושה, בסדר? זה עדיין לא האידיאל הישראלי. זה זווית מסוימת באידיאל שאפשר לקבל ממנו וכו'. אומר הרב, למען דעת שלא רק יחידים, חכמים, מצוינים, חסידים ונזירים ואנשי קודש חיים באור האידאה האלוהית, כי גם עמים שלמים, מתוקנים ומשוכללים בכל תיקוני התרבות והיישוב המדיני, עמים שלמים הכוללים בתוכם את כל הסדרות האנושיות השונות. אמרנו, אם השיטה הרוחנית שלך יודעת לנהל רק את האנשים האינטליגנטיים, רק את האנשים הרוחניים, זה לא חוכמה. ומצד שני, אם השיטה הרוחנית שלך יודעת לתת מענה רק לעם הפשוט, לעמך, זה גם לא חוכמה גדולה. האידיאל זה ששני הדברים יחד. עמים שלמים הכוללים בתוכם את כל הסדרות האנושיות השונות, מנרום האינטליגנציה האומנותית, הפרושית, המשכלת והקדושה, כלומר אנשי האליטה, הרוחנים, המופשטים, הקדושים, עד המערכות הרחבות הסוציאליות, הפוליטיות, האקונומיות, הכלכליות, ועד הפרולטוריון, זאת אומרת, המעמד הפשוט, מעמד הפועלים, לכל פלגותיו, אפילו היותר נמוך ומגושם. התורה הישראלית חייבת לתת מענה לכל כוחות החיים. ואני אומר שוב, בהשלכה להיום, התורה שהיום צריכה להתעצב פה בארץ ישראל, תורה שבדור הזה צריכה להתעצב, היא תורה שחייבת לתת מזון לכל כוחות הנפש. היום יש נטייה, עוד פעם, כחלק מהתרבות שאנחנו נמצאים בה היום, להדגיש איזשהו נקודה מסוימת בנפש, לצורך העניין את החוויה הקיומית האנושית, ולהתעלם מהשאר. זה מציאות חסרה. זה מציאות שלא אומר עבודה זרה, אבל היא מציאות שלוקחת כוח מסוים ונפחת אותו בחוסר פרופורציה. הדרך השלמה זה תמיד דרך של איזון. אם אדם רואה שהפרטיות שבו גורמת לו להתעלם מהכלל, הוא לא במצב טוב. וכנה לפוך, אם אדם רואה שהצד הלאומי החברתי גורם לו להתעלם מעצמו, זה גם לא צד. אם אדם מרגיש שהרגש שלו מתחיל לתפוס מקום יותר מדי, זה חוסר איזון. אם אדם מרגיש שהשכל שלו תופס מקום מדי, זה גם חוסר איזון. הדרך היחידה זה הדרך שמאגדת את הכל יחד. בסדר? וזה כמובן משהו שהוא מאוד מאוד דורש ערנות ובדיקה, אבל זה לשם השאיפה צריכה להוביל. בסדר? נמשיך בפעם הבאה, בעזרת השם.